שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר, אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר של historyisrael.com, דרך האתר אפשר לפנות אליי לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא, אתם יכולים לחפש גם את דף האינסטגרם או קבוצת הפייסבוק, אם אתם תעקבו זה יעזור לכם לתרגל, להנחיח בחייכם את הפילוסופיה הסטואית ולשמר אותה כמובן. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אני תיקנתי ותיקנתי ושיפרתי ושיפרתי מה שרציתי להגיד היום בפרק, בסוף החלטתי להוציא החוצה את מה שכבר כתבתי, והיום אני רוצה לדבר איתכם באותו עניין על פרפקציוניזם וההטיות הקוגניטיביות שנובעות מהפרפקציוניזם או שמקבילות לו. פרפקציוניזם זה סוג של ניסיון לעמוד בסטנדרטים אישיים מאוד תובעניים, למרות שההשלכות הן שליליות. הבעיה היא שהערך העצמי של אנשים פרפקציוניסטים הוא שברירי, והם מתקשים להבין שאותם סטנדרטים גבוהים מובילים בקלות ללחץ, לביקורת עצמית ולערכה עצמית שלילית. אתם מכירים את זה שפעם היו אומרים לאנשים להגיד ברעיונות עבודה, שאם מישהו שואל אותך מה התכונה השלילית שלך להגיד פרפקציוניזם? כאילו זה אמור להיות שאתה אומר לעצמך משהו שלילי, אבל למעשה זה חיובי. אז בעיניי פרפקציוניזם זה לא דבר חיובי, ולא רק בעיניי, גם בהיבט הסטואי, ואני אסביר את הכל. אז ההשלכות השליליות יכולות לבוא לידי ביטוי גם בפחד מתמיד מכישלון, ומתגובות שליליות של אחרים, בנוקשות, במחירים רגשיים, גם מחירים פיזיים לפעמים, מחירים חברתיים, קוגנטיביים והתנהגותיים, כמו למשל דיכאון, בעיות בין אישיות, מתח, קשיי ריכוז, דחיינות, שנדבר על זה קצת היום, שזו תופעה מאוד נפוצה של פרפקציוניזם, גם אם לא בהיבטים קליניים למיניהם. כל אדם יש לו היבט כזה או אחר של דחיינות, ולפעמים זה גם נובע מסוג של פרפקציוניזם. אז אם כבר דיברנו גם על היבטים קליניים, אז ההפרעה שהולכת יד ביד עם פרפקציוניזם זה OCD, הפרעה טורדנית קומפולסיבית. אז מי שסובל מ-OCD נתון למערכת חוקים נוקשה וחש את הצורך באיזשהו ביצוע מושלם של כל מיני תקסים שהוא עושה, למשל שטיפת ידיים בסדר מסוים או מספר פעמים של שטיפת ידיים, מתוך איזשהו חשש שמשהו רע יקרה אם הטקס לא יבוצע בצורה מושלמת. זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בתחושת אחריות יתר, שהיא גם כן סוג של דוגמה לסטנדרט אישי תובעני ומוגזם, שמכתיב את התוכן של האובססיביות וגם תקסים מסוימים שאנשים עושים. ניתן למצוא מאפייני פרפקציוניזם בכל מיני וריאציות של ההפרעה של ה-OCD, כולל למשל דאגה לגבי טעויות, כל מיני תקסים שעושים לבדוק כל הזמן. אני לפעמים בודק כמה פעמים שנעדתי את הדלת למשל, או קיביתי את האש בבישול. אז הצורך לחוש שדברים מסתדרים בצורה נכונה, זה גם עוד מאפיין. ב-OCD פרפקציוניזם מהווה מרכיב בהפרעה, אבל לא את כל ההפרעה. ההפרעה קשורה, לא כל ההפרעה קשורה בהכרח לפרפקציוניזם, אבל מאפיינים שציינתי קודם יכולים להיות ברמות שונות אצל אנשים בלי שיש להם הפרעה טורדנית. אז כמו שאמרתי קודם, הערך העצמי של אנשים כאלה תלוי בתוצאות. כבר בבסיס אני אומר שמי שמחזיק בתפיסה סטואית מבין שהנקודה הזאת לא יכולה לחיות בכפיפה אחת עם הסטואיות. כי הסטואים אינם שמים את יהבם על התוצאה. אינם לא קושרים את הערך שלהם לתוצאה, את הערך העצמי שלהם, בטח של, בעיקר את הערך העצמי. מבחינה סטואית, הגורל אחראי על התוצאה. אני אחראי על הכוונות שלי ושאני אעשה הכי טוב שאני יכול. אבל אני מקדים את המאוחר. כשאדם רואה את הערך שלו קשור לתוצאות של המעשים שלו וגם של ההישגים שלו, זה מוביל לסט של סטנדרטים נוקשים ותובעניים, ואז אדם חייב לחוות גם את עצמו כבעל ערך טוב, רק אם הוא עומד בסטנדרטים האלה, רק על פי התוצאה שהוא רצה. אז הסטואים חושבים במושגים של טוב או רע, רק בהקשר של המידות הטובות או עוולות שאני עושה, לא בתוצאה, כמו שאמרתי. הגורמים החיצוניים הם או מועדפים או לא מועדפים. התוצאה יכולה להיות מועדפת או לא מועדפת, אבל הרגע שלי לא מחובר לזה. אין להם ערך בפני עצמה. הטוב והרע מצוי רק בבחירות שאני עושה. לפעמים אדם עם סטנדרטים לא אפשריים, לא מודע אפילו שמשהו לא בסדר בתפיסה שלו. הוא תופס את הסטנדרטים שלו כסוג של נורמות מקובלות. אז אותם סטנדרטים מביאים למין סוג של רשימת חוקים שאדם עושה לעצמו. הוא מתחיל לחשוב בצורה של צריך או חייב, וזה מה שמכוון את ההתנהגות של אדם עם סטנדרטים כאלה. כמו תמיד אני חייב שכל פסיק ונקודה יהיו במקום, ולא יהיו לי שגיאות כתיב או שגיאות הקלדה, והעברית שלי תהיה תקנית, התחביר וגם הגוף שאני מדבר בו, וכן הלאה וכן הלאה. מי שמאזין לי יודע שאין לי כל בעיית פרפקציוניזם בתחום הזה. הפספוס שלי בעברית לפעמים הוא לא מבוטל. אז החוקים שאדם שם לעצמו מכוונים למניעת החשש הגדול ביותר, להיחשל. ואז נוצרות התנהגויות קשורות בביצוע. ההתנהגויות האלו כוללות כל הזמן את הבדיקות חוזרות ונשנות, הימנעות, דחיינות, הכנה של רשימות, עשיית יתר, תוך איזושהי יסודיות מוגזמת. ובמקביל קיימות הטיות קוגניטיביות כמו קשב סלקטיבי. זה קשב מוגבר לכישלון והתעלמות מההצלחה. ההכללת יתר וגם חשיבה דיכוטומית. אז כתוצאה מכך, אנשים עם פרפקציוניזם מרגישים לעתים קרובות שהם נכשלו גם אם אין בכך הצדקה. חשיבה דיכוטומית, דרך אגב, זו נקודה חשובה מאוד גם מבחינת היכולת לראות את העולם נכון. הכל נצבע בגוונים של שחור ולבן וערכים מוחלטים. אין אפור, אין גוונים, אין צבע. או שמישהו צודק, או שהוא טועה. או שהוא לצידי, או שהוא נגדי. זה גם מביא לעתים לתחושה של צדק מוחלטת. הכל חייב להיות כמו שאני חושב שהוא צריך להיות. אין באמצע. אז היום אחד מדפוסי החשיבה הרסניים והנפוצים ביותר מכונה חשיבה של הכל או כלום. ודוגמאות לכך זה אם אתה לא איתי אז אתה נגדי, הכל הוא או טוב או רע, אבל הכל, אין באמצע. או מכיוון שזו לא הייתה הצלחה מוחלטת, זה כישלון מוחלט. זה אשליה הדברים האלה. אני חושב שזו דרך גם מומללה ולא פרודוקטיבית לחיות. פרפקציוניזם רק לעתים רחוקות מוליד שלמות. הוא מוליד יותר קשיים נפשיים משלמות. יתרה מכך, בעיניי הוא נכנס לתחום של אותם מאפייני אופי שמשבשים את התבונה, כמו כעס, התאהבות והתמכרויות. זה משבש את התבונה. אם אני כפוף לסט חוקים שמביאים גם לסט התנהגויות מחייבות, אני לא חושב אם זה נכון או לא. ההתנהגות מחייבת וזהו. אם זה לא מביא אותי לחשוב אפילו אם זה מועדף או לא, אם זה רצוי לי או לא. אני פועל בלי יותר מדי ביקורת עצמית ושיפוט עצמי על הערך שבבחירות שלי. הסטואים חשבו אחרת. הם הבינו שלעולם לא נמצא שלמות מהסוג שהפרפקציוניזם דורש. במקום זה, המסר ברור, לעשות את הטוב ביותר עם מה שיש לנו. אני ארחיב על זה יותר מאוחר. כסוג של הערת ביניים, אני קראתי לאחרונה איזשהו מאמר מאוד רלוונטי, למרות שהוא לא נוגע ישירות בפרפקציוניזם, הוא נוגע למה שמביא להרבה הטיות קוגניטיביות, כמו חשיבה דו-קוטבית של הכל או כלום. המאמר מדבר על כך שלאחרונה, ביום רביעי, 31 בינואר 2024, ליתר דיוק, אם אנחנו רוצים להיות פרפקציוניסטים, אז עירכה אז ועדת המשפט של הסנאט בארצות הברית, דיון שכותרתו הייתה Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis. חברות הביג טק ומשבר הניצול מיני מקוון של ילדים. הדיון עסק האם הפלטפורמות המדיה החברתיות מקדמות או לפחות מתירות ניצול של ילדים, מכירת סמים, בריונות ותכנים שמקדמים הפרעות אכילה והתאבדות. היו בקהל הורים שאחזו את הצלומים של הילדים שלהם, חלקם הונעו להתאבדות על ידי שיימינג המוני. צוינו שם המקרים שבהם מרמים צעירים לשלוח תמונות של עצמם בעירום מלא או חלקי על ידי כל מיני פושעים שאחר כך סוחטים אותם כדי שלא יפרסמו את התמונות שלהם. הסנאטורים שאלו שם, איך אתה יכול לעשות את זה לילדים שלנו? הם שאלו את זה בכל מיני דרכים שונות, והתגובה של מנהלי המדיות החברתיות הייתה בדרך כלל סוג של גרסה כזאת של אנחנו מוצאים X מיליארד דולר בכל שנה כדי ליצור כלים מובילים בתעשייה שאנחנו נוכל למצוא ולהסיר תוכן כזה. ביניהם היה שם מרק צוקרברג וגם מנכ"ל טיק טוק. הם טענו בדיונים שהם מהמובילים בתעשייה מבחינת הטיפול בתכנים פוגעניים. כותב המאמר טען שהעיסוק במיתון התוכן הוא במידה מסוימת הרינג אדום. השחת דעת מבעיות גדולות יותר. הרינג אדום זה מונח בלוגיקה כנגד טיעונים שלא מפריחים טיעונים אחרים, אלא רק מהווים מסיכים או הסתה מהעיקר. כך הוא טוען שעצם העיסוק במיתון התוכן ברשתות זה מסיח מהבעיה האמיתית, זה מסית מהבעיה האמיתית. כותב המאמר טוען שגם אם הפלטפורמות של הרשתות החברתיות יוכלו יום אחד להסיר 95% מהתוכן המזיק, הפלטפורמות עדיין יזיקו לילדים. הדיון על הנזקים מקוונים לא יכול להיות רק על הפיכת זמנו של מתבגר באינסטגרם לבטוח יותר. אפילו לא בטוח יותר ב-95%. כי כל כך הרבה מהנזקים שנגרמים לדור של הצעירים ברשתות, שהוא מכנה אותם במאמר דור חרדים, מלשון חרדות, לא חרדים יהודים. אז רוב הנזקים הנפשיים לא נגרמים מתוכן רע, הם נגרמים על ידי שינוי באופי הילדות, כאשר ילדים מתחילים לבלות שעות רבות בכל יום בגלילה, בפוסטים והערות. גם אם האינסטגרם הייתה יכולה, החברה הייתה יכולה להסיר 100% מהתוכן המזיק ולהשאיר רק תמונות של בנות שמחות, נשים צעירות שנהנות מהחיים היפים שלהם, כלבלבים וחתולים, ההשפעה על נערות מתבגרות עדיין תהיה הרסנית מההשוואה החברתית הכרונית ואובדן שינה והתמכרויות ופרפקציוניזם וירידה של זמן בילוי עם חברים אמיתיים שלהם בעולם האמיתי. ואז מציין כותב המאמר את הציטוט מאת התיאורטיקן התקשורת הגדול מרשל מקלואן, יש לו ציטוט מאוד 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 מפורסם, תכף אני אגיד אותו, שתפס בצורה מבריקה בדיוק למה זה הרינג אדום להתמקד בתוכן. בספר שלו של מקלואן מ-1964 הוא ניסה להסביר את השינוי העמוק של החברה שהביאו טכנולוגיות תקשורת אלקטרוניות. ספר מ-1964 זה כמובן לפני בכלל האינטרנט, בטח של לפני הרשתות החברתיות, הוא התייחס לשינויים מהטלגרף והטלפון דרך הרדיו והטלוויזיה. טכנולוגיות אלקטרוניות העניקו לנו עולם שונה מאוד מהעולם שבוסס על דפוס שהתחיל גוטנברג ב-1440. מכונת הדפוס. אז מקלואן ניסה להסביר לקוראים שלו את הדרכים שבהם הטכנולוגיות האלה שינו הרגלים, וגם שינו את התודעה, את התפיסת האני והחברות של אנשים. אבל נראה שכל מה שאנשים הצליחו לחשוב עליו, הוא המסרים המפורשים או המרומזים שמועברים בתוכניות טלוויזיה ובפרסומות. כמו למשל, האם הפרסומת הזאת מכילה מסר תת-הכרתי על סקס? האם לא נוכל להסדיר טוב יותר את תוכן הפרסומות והתוכניות? לא, אומר מקלואן, זה פספוס של הנקודה, כי המדיום הוא המסר, וזה המשפט המפורסם של מרשל מקלואן, המדיום הוא המסר, והכוונה פה זה שעצם הפלטפורמה היא הבעיה, לא התוכן. כשהטלוויזיה הפכה לדומיננטית, הכל, כולל חדשות וסיכום מתמיד, הכל הפך לסוג של בידור. יש בידור שצריך לצרוך אותו באופן פסיבי, וזה שינה את החברה לרבות את הדמוקרטיה בדרך שקשה לבטא, אבל בהחלט שיבש. וגם היום הדמוקרטיה משתבשת בעולם בעקבות הרשתות החברתיות. והנה איך שמקלואן ניסח את זה עוד בהקשר של טלוויזיה. הוא כתב כך, האיום של סטלין או היטלר היה חיצוני. הטכנולוגיה האלקטרונית נמצאת בשערנו, ואנחנו חסרי תחושה, חרשים, עיוורים ואילמים, לגבי המפגש שלה עם טכנולוגיית גוטנברג, שעליה ודרכה נוצר אורח החיים האמריקאי. עם זאת, אין זה הזמן להציע אסטרטגיות כאשר האיום אפילו לא הוכר בקיומו. אני בעמדה שלואי פסטר אומר לרופאים שהאויבים הגדול ביותר שלהם היה די בלתי נראה ודי לא הוכר על ידם. התגובה המקובלת שלנו לכל אמצעי התקשורת, כלומר האופן שבו נעשה בהם שימוש, היא העמדה חסרת התחושה של האידיוט הטכנולוגי. שכן התוכן של המדיום הוא כמו נתח הבשר העסיסי שנשא הפורץ כדי להשיח את דעתו של כלב השמירה של הנפש. מעניין בעיניי מה שאומר פה מקלואן, אנחנו מרוכזים בתוכן בעוד שאופן השימוש שלנו בטכנולוגיה הוא הבעיה. יש קושי להסביר איך המעבר המהיר מטלפון סלולרי טיפש, כמו שנוהגים לקרוא לו, לסמארטפונים. לסמארטפונים עם מדיה חברתית ואלפי אפליקציות. זה שינה את הילדות בדרכים שמזיקות כבר בתחילת שנת 2010 עם הבשורה של האייפון. הרוב חושבים שהמדיה החברתית אינה מזיקה באופן מהותי לילדים, כי הכל תלוי איך הילדים משתמשים בה. אבל זה לא נכון. רבים המבקרים הללו מאמינים שאסור לנו לאכוף אפילו את מגבלת הגיל הנמוכה והבלתי נאכפת הקיימת היום של גיל 13, של לפתוח רשת חברתית בגיל 13. במקום זה, מה שאנשים בוחרים לעשות זה לעזור לבני ה-10 שלהם, למשל לנהל את האינסטגרם או את הטיק טוק ובצורה הטובה ביותר שלהם. ואיך לקרוא ולהעלות דברים בריאים יותר. וזה טעות. כיוון, לפחות כך טוען ואותי גם משכנע, כותב המאמר. אז אמנם יהיה טוב יותר במצב הנוכחי, אם אנחנו נדאג לסינון התוכן, אבל הילדים שלנו עדיין תהיה ילדות מבוססת טלפון. משבר בריאות הנפש ימשיך להשתולל. עדיין יהיו להם קשיים במעבר לבגרות. המדיום הוא הבעיה. כותב המאמר אומר שאין דרך להפוך את המדיה החברתית לבטוחה לילדים, רק על ידי הפיכת התוכן לפחות רעיל. הילדות שמבוססת על טלפון היא שפוגעת בהם, בלי קשר למה שהם צופים. ילדים צריכים להשתחרר מאחיזת הסמארטפונים והמדיה החברתית, בעיקר ובמיוחד במהלך ההתבגרות המוקדמת. אני למשל חוויתי לאחרונה דוגמה למה שאומר המאמר, ממש לאחרונה יצא לי לראות כמה נערות מצטלמות לסלפי. כמות הפעמים שהם צילמו את אותה תמונה הייתה מדהימה, וזו לפני שהם הוסיפו פילטרים. המורה שלהם סיפרה לי שהיא ומורה נוספת בילו ביחד כשהם היו בשנת שבתון 9 ימים בניו יורק. בזמן הטיול שלהם היא מספרת לי הם צילמו 1500 תמונות, הרוב של עצמן. זה לא רק הנערות, זה גם המורות שלהן. היא אמרה שגם הן צילמו את אותו סלפי בזוויות שונות שוב ושוב ושוב עד שהגיעו לתמונה הרצויה. קשה לראות איך זה מתקשר לנקודה של עיוותים קוגנטיביים שדפוסי חשיבה מוגזמים שיש להם השפעה הרסנית על חיי האנשים, בין היתר כמו שיוצרות המדיות החברתיות, כמו שדיבר על זה כותב המאמר, אבל זה מאוד מאוד ממחיש איך ההתנהגות שלנו השתנתה, כמו שאומר מרשל מקלואן. אחד מהעיוותים הקוגניטיביים הנפוצים ביותר זו החשיבה של הכל או כלום. דוגמאות לכך כוללות מחשבות כמו אני חייבת להיראות מושלם, אני חייבת להיראות כמו X או כמו Y, אני חייב שהשיער שלי יעמוד בדיוק מושלם, אני טוב במשהו או שאני נורא בו. אם זו לא הצלחה מוחלטת, זה כישלון מוחלט. העיסוק בתוכן מושלם מייצר עיוותי חשיבה. העיסוק בכמה לייקים ובכמה עוקבים יש, גם יוצר מצגי צג של מצגי שווא של מושלמות ונרקיסיזם. זה סוג של חשיבה קיצונית שקשור לדיכאון ותסכול וכמובן דחיינות גם. פרפקציוניזם רק לעתים רחוקות מוליד שלמות, כמו שאמרנו, לרוב הוא מביא לאכזבה. אז כמו שאמרתי קודם, חשיבה כותבית מביאה גם לצדקנות. תחושת צדק שגורמת לאנשים לחשוב שדעתם היא הנכונה ביותר ואין בלעתה. כל דעה אחרת היא שגויה, או שאתה איתי או נגדי. בהיבט פחות פוליטי ויותר חברתי, לעתים קשה להתפשר גם עם מישהו אחר, כי אני רואה את הדברים נכון יותר והוא טועה. זה כמו הקצנה הפילוסופית של אידיאליזם, אין פשרות. פרפקציוניזם גם מוליד דחיינות, כמו שאמרנו, כי אם זה לא מושלם, אני לא יכול לעשות את זה. אני אדחה עד שיהיה לי את כל מה שאני צריך, עד שהתנאים יתאימו ועוד ועוד ועוד. דחיינות היא בעיה של ויסות רגשות, זה לא בעיה של ניהול זמן. אנחנו דוחים כי אנחנו חושבים על כל הדברים שעלולים לקרות, במקום רק להתחיל לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. אני תכף אקריא לכם ציטוט מרקוס אורליוס שהוא מדבר בדיוק על זה. אני לא יכול לעשות משימה כי היא גדולה מדי. אולי אנחנו עומדים בפני איזושהי שיחה קשה, אנחנו דוחים את זה כי אנחנו מפחדים מהתוצאה, אולי אנחנו חושבים להתחיל פרויקט חדש, אז אנחנו דוחים כי זה מרגיש כאילו זה גדול עלינו. הפחדים עצמם הם לגיטימיים, במיוחד אצלנו בראש, אבל האמת היא שרבים מהדברים שאנחנו דואגים מהם לעולם לא קורים. אז מה לנו עד כה? פרפקציוניזם הוא עיוות קוגנטיבי פסיכולוגי של סוג של הכל או כלום, כמו ששר באופן מופלא ברי סחרוב בשיר באמונה עיוורת, מהאלבום הכל או כלום, באמונה עיוורת אני צועד על פי תהום, כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום. אמונה עיוורת היא ללא חשיבה, היא לא פרגמטית, וזה על פי תהום כי זה יכול להביא לתוצאות הרסניות, כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום, כי אני דחיין, אין התקדמות. חשיבה של הכל או כלום זו דרך חשיבה הכוללת כיתוב של כל התוצאות האפשריות של פעולה לקצוות חיוביים או שליליים. או שמשהו הצלחה מוחלטת או שהוא אסון מוחלט. אז מה אומרים על זה הסטואים? אתם בטח שואלים את עצמכם, אנחנו נתחיל באפיקטטוס. הוא אומר, ואתה, אפילו אם עדיין אינך סוקרטס, עליך לחיות לפחות כמי שרוצה להיות סוקרטס. לי נשמע לכאורה, לפחות במבט ראשון, שמהציטוט הזה עולה שאפיקטטוס מדבר על כך שצריך לשאוף לשלמות. כי ראו בסוקרטס איזשהו אידיאל של האדם החכם. אז אפילו אם אני עדיין לא סוקרטס, אני צריך לחיות לפחות כמי שרוצה להיות סוקרטס. אבל הוא למעשה מדבר על ההתקדמות עם שאיפה ברורה, לא לתוצאה. כי רק סוקרטס יכול להיות סוקרטס, כמי שרוצה להיות סוקרטס, אוקיי? אבל לא להיות סוקרטס. אפיקטטוס לא באמת חושב שהוא יהיה משהו שהוא לא. אז כמו שדיברנו קודם, הסטואים מגדירים איכן מצוי הטוב. קיקרו כתב, שמה יגיע מישהו למסקנה שקיימות שתי תכליות לטוב, שהרי מישהו החליט לכוון כידון או חץ אל מטרה, כשם שאנחנו מכוונים את מעשינו אל תכלית הטוב, בדימוי מן הסוג הזה, יהיה על יורי החץ לעשות הכל גם למען נפגל במטרתו, וזאת היא אותה תכלית שאנו מכנים הטוב העליון שבחיים, ולא הפגיעה במטרה, עם מין הדברים שאנחנו בוחרים, ולא מאלה שאנחנו שואפים עליהם. קיקרו כתב את זה בספר על התכליות הטוב והרע, וההתייחסות פה היא לכך שהטוב מצוי במעשים ובכוונות של האדם ולא בתוצאות. לא משנה אם אני מתחיל פרויקט חדש או מצלם סלפי, ואני לא, אני מבטיח לכם שאני לא, אני מתרכז בכך שאני עושה מה שאני צריך הכי טוב, וזה מכוון למטרה טובה ונכונה. אני לא מחבר את הרגש שלי לתוצאה. סנקה כתב במכתב 14 לחבר שלו לוקיליוס, החכם בוחן את תבונת כל המעשים ולא את תוצאותיהם. ההתחלות הן ברשותנו, את התוצאות מכריע הגורל, ואני אינני מתיר לו לחרוץ את משפטי. הסטואי מתרכז בכוונותיו ומעשיו מעל הכל. כי את התוצאות מכריע גורל, שזה לדעתי ההסבר הטוב ביותר ללמה פרפקציוניזם הוא טעות. כי את התוצאה קובע גורל, לא אנחנו. אפיקטטוס אומר לנו מפורש שלא נכון לשאוף לנהוג בפרפקציוניזם. הוא ממש אומר את זה במפורש, לא מילה פרפקציוניזם, אתם תכף תראו. ייתכן שהמעשה הכביר והנעלה הוא מנת חלקם של אחרים, שסוקרטס והדומים לו. אם כך הוא הדבר, אם מטבענו לכך נוצרנו, על מה זה אין כל בני האדם או רובם נעשים דומים להם, וכי כל הסוסים נעשים כלי רגליים וכל הכלבים כלבי גישוש, ומה איפה עליי? הועיל ולא חונכתי מלידה בסגולות נעלות, בשל כך אמנה מכל ההתאמצות? חלילה וחס. אפיקטטוס לא יעלה על סוקרטס, אך אפילו הוא נופל ממנו, טוב לי בכך. שרגע מילון לא אהיה, ובכל זאת אינני מזניח את גופי, אף קרויסוס לא אהיה, ואף על פי כן אינני פוסק מלדאוג לנכסיי. ובקיצור, אם אין אנו נמנעים ממאמץ בשום תחום, אך ורק מפני שנואשנו מלהגיע בו לתכלית השלמות. אז פה אפיקטטוס מדבר קודם כל על הדחיינות. לא לנהוג בדחיינות, אני לא אמנע מכל התאמצות, אפילו אם אין לי את הסגולות הנעלות ביותר, גם אם אני לא מילון שהיה מתעמל מפורסם מאוד בתקופתו של אפיקטטוס, אני עדיין לא אזניח את הגוף שלי. קרויסוס היה מלך לידיה, איש דובר עליו מיתולוגית באושר שלו, אז אפיקטטוס אומר, גם אם אני לא בן אדם סופר עשיר, אני לא פוסק מלדאוג לנכסים שלי. בקיצור, אני לא נמנע מלהתאמץ בשום תחום, רק מפני שאני נואשתי מלהגיע בו לתכלית השלמות. לא צריך להתעסק בתכלית השלמות. מה שאני צריך לעשות זה להתקדם. המיקוד צריך להיות תמיד בהתקדמות בכיוון נכון, תמיד להיות בפוקוס על מה שנכון לעשות. ובמדריך הוא אומר, אפיקטטוס, זכור שעכשיו זו התחרות, והנה כרגע המשחקים האולימפיים, ושהדחייה היא כבר לא אופציה, ושההתקדמות שלך נשמרת או נהרסת על ידי יום אחד ופעולה אחת. זה גם אומר שהפוקוס שלנו הוא על הזמן ההווה, כמו שאומר אפיקטטוס, עכשיו היא התחרות. אז ההסתכלות על התוצאה היא כבר לא אותו דבר. כל מה שעתיד לבוא הוא מוטל בספק. חיה את, את החיים שלפניך. את זה אמר סנקה. סנקה גם נותן לנו כלי להתמודד. לנהוג לפי מה שהכי סביר והכי קרוב. כי ככה אנחנו משתפרים בהתקדמות ובהסתמכות על השכל, אנחנו יותר פרגמטיים. הוא כותב כך. לעולם לא נחכה עד שנדע דבר ברור. כי אל פסגת האמת אמנם קשה מאוד להגיע, אבל נלך בנתיבה הקרובה אל השכל. בכל מעשה חובתנו אנחנו נוהגים כך. כשאנו זורעים, כשאנו נוסעים בים, כשאנו יוצאים למלחמה, כשאנחנו נוסעים נשים ומגדלים בנים, בכל אלה אין אנו יודעים אם נצליח. אנחנו תופסים במה שלפי מחשבתנו נותן תקווה טובה. מי יערוב לזורע בעד התבואה, לנוסע בים בעד החוף, לנלחם בעד הניצחון, לבעל בעד צניעות אשתו, לאב בעד יושר בניו. אנחנו סומכים על השכל ולא על מה ששריר וקיים. אם תחכה ולא תעשה מה שאין אחריתו מובטחת, ולא תניע יד בלתי עם למה שנתעמת בניסיון, יהיו החיים בטלים מבלי שתעשה בהם כלום. ואם לפי הקרוב אל השכל להתנהג ולא לפי אמת ברורה, אעשה חסד גם אם אשר לפי הנראה עתיד, הוא להיות מכיר טובה. פה סנקה ממש אומר את זה בצורה ברורה, אני מזמין אתכם לקרוא את זה שוב כשאני אעלה את זה לאתר, מיד עם תום הפרק, תוכלו לקרוא את הציטוט הזה של סנקה, כי הוא אומר לנו מאוד מאוד בבירור, אנחנו צריכים לנהוג הכי קרוב שאפשר, אף פעם אפשר לדעת האמת לאמיתה, אף פעם אפשר לדעת 100%, אי אפשר אף פעם לנהוג ב-100%, אף פעם לא נוכל לדעת שבאמת ננצח, אף פעם אפשר לדעת שבאמת הילדים שלנו יהיו ילדים טובים, אף פעם אפשר לדעת שמה שאנחנו נזרע יצמח, ואף פעם אנחנו יכולים לדעת שאנחנו ניסע בים, אנחנו גם נגיע לחוף. אנחנו צריכים לנהוג בהכי קרוב, הכי סביר שיצליח. גם מרקוס אורליוס נותן לנו כלי להתמודד. אבל לפני שאני אקריא את הציטוט ממרקוס אורליוס, שימו לב בתוך הציטוט איך הוא מלמד את עצמו לא ליפול לפרפקציוניזם. בספר 8 מתוך הספרים של מחשבות לעצמי, הוא כותב כך, אל תעמוס עליך מחשבות על אודות כל חייך. אל תחבר ברעיונותיך הדאגות לכל מה שיוכל להתרחש ולאפשרות לשאת אותו. זו אמירה של אל תחשוב על הכל בכללותו ואל תחבר את הרגש לתוצאה. הוא ממשיך ונותן גם את הפתרון. הכל מעורה בפני עצמו, שאל את נפשך. מה יש בו שאי אפשר לשאת אותו ולסבול אותו? אתה תתבייש אם תודה בזה על האמת, ואת זה אתה צריך לזכור, כי לא העתיד ולא העבר מכביד על הרוח שלך, כי אם ההווה לבדו, כשהוא הולך ופוחת, אם אתה מגביל אותו, את ההווה כלומר, ולך להוכיח את התבונה שלך שאינה יכולה לשאת את הסבל הקטן הזה. ולמעשה אומר לנו, נסתכל כאן, הוא אומר, נסתכל על הכאן ועל עכשיו, ולראות כל פעולה מתוך הפרויקט או המשימה שאני צריך לעשות, ולמצוא איזו יכולת שיש בי להתמודד. הוא אומר שאנחנו נתבייש אם אנחנו נפרוט את המשימה הגדולה והמפחידה הזאת שגורמת לנו לדחיינות, אם אנחנו נפרוט אותה לחלקים קטנים, אנחנו נתבייש במחשבה שאנחנו לא יכולים לעשות כל חלק קטן בפני עצמו. כל יכולת שיש בי, אני אבחר להתמודד איתה עם הרגע הנתון בפניי עכשיו. כל יכולת כזאת תתחדד ותשתפר מפעם לפעם. כמו שאמר אפיקטטוס קודם, ואתה אפילו אם עדיין אינך סוקרטס, אתה צריך לחיות לפחות כמי שרוצה להיות סוקרטס. זאת אומרת, לחיות כל רגע ורגע קטן. לפיכך הסטואים לא רק אומרים, אני לא יודע אם הפעולה שלי תצליח. במקום זאת הם גם אומרים, מכיוון שאני לא יודע מראש מה יהיו תוצאות מעשיי ומה צפוי לי, מה צפוי לי בגורל, אני צריך לקבל החלטה כזו או אחרת בהתאם להסתברות לפי הערכה רציונלית, ללא כל ודאות מוחלטת שאני עושה את הבחירה הנכונה או עושה את הדבר הנכון. ואז אני בוחן מה יש בי שיכול להתמודד, איזה כישרון, סגולה, יכולת, ואז אני פשוט מתמודד. פרפקציוניזם הוא למעשה גם סוג של הרינג אדום, כי הוא מסיח אותנו עם מה שחשוב ונכון, הוא גורם לנו להתרכז בתוצאה ולא במעשה על פי כוונה נכונה ותבונה. הסטואים הם פרגמטיים, הם לא פרפקציוניסטים. והיו לא מעט סטואים שעשו דברים מופלאים שנכנסו לספרי ההיסטוריה. הם לא עשו זאת כי הם היו פרפקציוניסטים, הם עשו את זה כי הם בחרו בחירות נכונות. כי הם היו פרגמטיים והתרכזו במעשים שלהם ולא בתוצאות. איך מישהו יכול לתקן את דרכיו אם הוא מתרכז רק בתוצאה של המעשה הקודם שעשה? או זה שלא עשה, או אולי גם לא יעשה. אז תזכרו, ואתה אפילו אם עדיין אינך סוקרטס, עליך לחיות לפחות כמי שרוצה להיות סוקרטס. וזכור שעכשיו זו התחרות, והנה כרגע המשחקים האולימפיים שהתחייה כבר לא אופציה, שההתקדמות שלך נשמרת או נהרסת על ידי יום אחד ופעולה אחת. ההתקדמות היא מה שחשובה, וזה מה שחשוב לי שתזכרו. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב.